אנחנו חוזרים למידת אמת. איפה זה נמצא אצלכם? היינו קצת אחרי, ואיזה דבר נקרא קריאת אמת? יש לכם את זה? ואיזה דבר נקרא קריאת אמת? אצלכם זה טקסט שונה, אין לי פשוט הטקסט שלכם. אצלי זה תחילת פסקה, ואיזה דבר נקרא קריאת אמת, מישהו מצא? כן. יש לכם? כן, האמת שאנחנו למדנו את הארבע שורות האלו, וזה דבר וכו'. אנחנו נמצאים כרגע, אבל אם יתפלל, זאת אומרת, תלכו כמה שורות משם, אבל אם יתפלל בהנאת שפתיו, יש לכם? זה כמה שורות לאחר מכן, כן? אבל אם יתפלל. אבל אם יתפלל בהנאת שפתיו אל הכותל, ומחשב בענייני העולם, ויקרא בלשונו וליבו בעניין אחר, או שיחשוב להתכבד איך קולו ערב כדי למצוא חן בעיני בני אדם, לקבל מהם שבח, אז אין עבודתו אמת. והוא מאותם שנאמר להם, קרוב אתה בפיהם ורחוק מכליותיהם. כן, מציג לנו פה פסוקים אלו, המשפטים אלו מציג לנו באמת מציאות של פירוד. כן, יש פה פירוד בין העולם הפנימי לבין העולם החיצוני. כלומר, האדם הזה חי בעצם בשתי עולמות. כן? יותר נכון, הוא יותר נתון לעולם החיצוני. נסתכל במילים. כן? אך, אבל, אם יתפלל בהנאת שפתיו אל הכותל, הוא מחשב בענייני העולם. אתם רואים? זאת אומרת, העולם הפנימי שלו, כן? עולם הלב שלו, עולם הרצון שלו, עולם המחשבה שלו, הוא הולך בכלל עם הכיוון אחר, אף לי שהשפתיים והגוף נמצא סמוך לכותל. כלומר, בחיצוניות הוא מתפלל, אבל בפנימיות הוא לא שם. מה שנקרא, יושב כאן ומחשב באספמיה. קורה לנו הרבה פעמים, אדם מתפלל, בגופו הוא כאן, אפילו מתנועע, אפילו מחתך בשפתיו, אבל מחשבותיו מכאן ועלה, מחשבותיו בסוף העולם. או איפה שזה לא יהיה, בעסקה, כל מיני דברים כאלו. זאת אומרת, יש פה מציאות של פירוד. כן, כל זה, למה זה נגרם? למה זה נגרם? מכיוון שהאדם לא הכין לו עדיין, כן, משכן בלבבו. כן, בלבבי משכן אבנה. כלומר, עולם הרצון שלו הוא עדיין מסוכסך. יש שם עדיין רצונות לגרמי. יש עדיין רצונות שמה לעצמו. עדיין בתוך הלב, שזה המוקד, זה המרכז, זה הליבה, זה הכוח השליט, כן? צריך לדעת, מי ששולט בלב, שולט בכל. מי ששולט בלב, שולט בכל, כי הלב הוא מרכז הרצון. ואם הלב הוא לא מתוהר, כלומר, אם לא התקשרנו בקשר אמיץ וחזק לפנימיות הלב, ששם יש רק רצון אחד, איזה רצון? רצונו יתברך. זאת אומרת, כל עוד לא הגענו לפנימיות הלב, נקרא לולב, כן? לא לב. מה זה? אדם שאנחנו לוקחים את הלולב ביד, אנחנו מרמזים שיש לנו רק לב אחד לקדוש ברוך הוא, כן? ותהר ליבנו לעובדך באמת, בכל לבבך, כן? זאת אומרת, כל הביטויים האלו בעצם עניינם, כן? לרמז על עבודת הלב הפנימית, שאדם מגיע לנקודה כזו פנימית, ששם הכל אחד, צריך להבין. כל עוד אנחנו לא רואים שהכל אחד, כל עוד אנחנו חיים באיזשהו סוג של שניות, קוראים לזה אגו, כן? כל עוד האדם מרגיש שהוא חלוק מרצון השם יתברך, הוא עדיין לא הגיע לפנימיות הלב, הוא עדיין ניזון מרבדים יותר חיצוניים של הלב, ששם עדיין האגו מתלבש, שם זה אני ואפסי עוד, שם זה אנוכי, כן? אכן, כשהוא מתפלל, אדם שבאמת לא חשף את פנימיות הלב, את הרצון הפשוט להשם יתברך, לולב, לא לב, אחד לאביו שבשמיים, כן? הלולב הוא הולך כולו בצורה כזו, סגור, הופ, עם השפיץ, כן? כן? הולך הכל למעלה, זה מרמז על העבודה, כן? לשמו יתברך, לרצונו יתברך, מבלי שום פנייה. אדם כזה שניגש להתפלל, וכנראה זה רובנו, כן? אז ממילא תתגלה בעבודתו שניות, כן? והשניות הזו באה לידי ביטוי פה בדבריו של המחבר, כן? שפתיו וגופו בכותל, אבל ליבו בעסקיו. ליבו בעסקיו. נקרא שוב את המשפט הזה עצמו. נקרא את המשפט הזה שוב, כן? אבל אם יתפלל בהנעת שפתיו אל הכותל, כן? הנעת שפתיו זה אחד, אל הכותל זה שתיים, כלומר שהוא עומד אל מול הכותל, הוא מקיים את לשון ההלכה בחיצוניותה, כן? שאדם צריך להתפלל אל הכותל, זה רמז לתפילה מקירות ליבו, שנאמר בחזקיהו ויסב פניו אל הכותל. אם כן, הוא עושה את מה שצריך לעשות מבחינה הלכתית, הוא קשור היטב לצד הפרקטי, כן, של ההלכה, כן, שפתיו אל הכותל, אבל מחשב בענייני עולם, זאת אומרת, את המבחר, את העילית, את עולם הלב, את עולם המחשבה, הוא בכלל מפנה למקום אחר לחלוטין. כן, זה בחינה אחת של אגו. כלומר, הבחינה האחת של האגו, שהאגו בפשטותו יוצר פירוד בין העולם הפנימי לעולם החיצוני. זה צורת הופעה אחת של יצר הרע של האדם, שהוא מפריד. זה נקרא נרגן מפריד אלוף, שמפריד את האדם מאלופו של עולם. כן? שמפריד את האדם, את פעולתו, מליבו. הוא מפריד את הלב, שזה האלוף, הלב, פנימיות הלב זה האלוף, זה האלף, זה הראשית. כן? משון אלף. פנימיות הלב זה אלף. כן? זה הראשית, זה ההתחלה של הכל, כן? אלופו של עולם זה ריבונו של עולם, רצונו, כן? נרגן מפריד אלוף, זה פעולת ההפרדה הפשוטה, מה שנקרא ליבו בל אימו, כלומר שהוא עושה, כן? בפיו כיבדוני וליבו רחק ממני, זה ההפרדה הפשוטה שיצרה עושה, זה מה שקורה לרוב בני האדם אגב, בשעה שהם עושים את עבודת השם בתפילה, בקיום מצוות, כן? הם עושים את המצווה בחיצוניות, מה שנקרא חובות האיברים, כן? אבל הלב בכלל נמצא בעולם אחר. זאת אומרת, יש פה תנועה לשני כיוונים, כן? לגמרי. זה בחינה אחת של יצרה. יש בחינה נוספת של יצרה שאומר בהמשך המשפט, תסתכלו מה שכתוב שמה, כן? אבל כן, הדבר הראשון, כמו שאמרנו, אם כן, זה הנעת שפתיים ופניו אל הכותל, אבל מחשב בענייני העולם. ענייני העולם, ויקרא בלשונו וליבו בעניין אחר, כן? ויקרא בלשונו וליבו בעניין אחר, כלומר, אמנם שפתיו, הכוח הביטויי והגוף נמצאים במקומם, אבל הלשון, כן? שזה המחשבה, והלב, שזה הרצון, לשון זה המחשבה, כן? והלב זה הרצון, הם בכלל בעולם אחר. או, זה בחינה נוספת של יצרה שמופיע, או שיחשוב להתכבד, איך קולו ערב כדי למצוא חן בעיני בני אדם, לקבל מהן שבח. זה דבר נוסף. זאת אומרת, הוא קורא בשפתיו, אם הוא שליח ציבור, אז הוא גם מנגן, אבל הניגון החיצוני הזה, הניגון החיצוני הוא משרת, כן? ובונה את האינטרסים של יצר הרע לכבוד. זאת אומרת, פה הוא לוקח את הביטוי החיצוני, אגב, זה יכול להיות גם שהוא פונה לקיר, ומתנועע, כן, כמו לולב, כדי שבני אדם יסתכלו ויאמרו כמה צדיק אדם זה. כלומר, פה אנחנו רואים כבר שיתוף פעולה שבין יצר הרע החיצוני והפנימי. כלומר, אותו יצר הרע הפנימי שנמצא בלב, הוא נזקק לפעולה החיצונית ועושה שילוב, שילוב תמה, בין שני הבחינות האלו. כן, לעומת הדבר הראשון שראינו, הדבר הראשון שם החיצוניות לא קשורה בכלל ללב, ואפילו יצר הרע שבלב לא מנסה לגייס לו את החיצוניות. אלא הוא עושה את החיצוניות סתם, אפילו לא מרגיש מה שהוא עושה. אבל הוא בכלל מתפנן לו ומטייל לו בעולמות אחרים לגמרי. פה אנחנו רואים שיצר הרע הפנימי שנמצא בתוך הלב, הוא מגייס את החיצוניות. הוא מגייס את הנעת השפתיים. הוא מגייס את הניגון. כן? הוא מגייס את הניגון ואומר לעצמו, כאילו אומר, רגע, למה אני לא ארוויח גם מהחיצוניות של אותו אדם? הרי הוא שר כל כך יפה. כן? אז לא מספיק שהוא עכשיו בזמן התפילה נמצא ביופץ, אלא יצרה שבלב בא ותופס את הנעת השפתיים ואומר, כן, אני אבנה מזה, אני אגדיל את הרגשת כבודו של אותו אדם בעיני הבריות. כן? זה שתי בחינות. קצת דומה למה שאומר מסילת ישרים, שיש שתי בחינות של יצר רע. יצר רע הראשון, זה יצר רע שגורם לאדם, כן, לא לראות בכלל את מה שלפניו וליפול, כן, פשוט, זה התאווה הפשוטה, שיצר רע מציס ומלבא בקרבו של אדם תאווה חומרנית כזו או אחרת, ואז האדם פשוט רץ אל העבירה, כן, מרים את שיפולי גלימתו ורץ אל העבירה. תרם יקרא לו היצר והוא יענה. זה בחינה ראשונה של יצר. בחינה שנייה של יצר, שהוא אומר לו על אותה עבירה שזה דבר טוב. זה משהו אחר, אתם רואים? כן, שכוח. שכוח שעברת. שכוח שקיללת. שכוח שגנבת. זה בחינה אחרת. זה כנגד הדבר השני של יצר רע, שעליו אומר המסילת ישרים, כן? ומכשול שני, שידמה לו עמוד כאילו הוא אדם, ואדם כאילו עמוד. זאת אומרת, זה לא רק שהוא לא רואה את העמוד, יצר רע הראשוני, הוא פשוט לא רואה את העמוד ונתקל בו. פח! זה סתם, זה תאווה. היצר רע השני, זה שעמוד נראה לו אדם. למרות שהוא רואה את העמוד, יצר רע מעורר בו מחשבה שזה אדם, להצדיק שזה אדם. זו בעיה יותר, הרבה יותר גדולה. כן? הוי האומרים לרע טוב ולטוב רע, לחושך אור ולאור חושך. כלומר, אומרים על הרע שהוא טוב. יש פה פילוסופיה שלמה, כלומר, יצר רע מעורר בו מחשבות שהרע הזה בעצם הוא טוב. הוא מתווכח, הוא מתווכח, הוא מביא ראיות לדבריו, לפעמים אפילו מן הכתובים, כן? מכל מיני טקסטים קדושים, כן? הוא תוקע את יתדותיו באילנות גבוהים וכן הלאה וכן הלאה. אלו שתי הבחינות של יצרים, כן. בשעת התפילה, שליבו של אדם בעל אימו, יכול להתגלות שתי בחינות, כן? א', התנתקות מוחלטת מן המעשה העשוי, התנתקות מוחלטת מן המעשה העשוי, עד כדי כך, סליחה, התנתקות מוחלטת בין המעשה ללב, עד כדי כך שהמעשה נעשה והלב משוטט לבעולמות אחרים. ב', הזדקקות, הזדקקות והתקשרות של יצר רע שבלב עם הפעולה, עם הפעולה החיצונית. כן? עם פעולה החיצונית. עד כדי כך שהפעולה החיצונית משרתת את מאוויי ליבו של יצר לכבוד, התפארות וכן הלאה וכן הלאה. כן? אלו שתי הבחינות. בואו נקרא את המשפט הזה שוב. נקרא את המשפט הזה שוב. אבל אם יתפלל בהנעת שפתיו אל הכותל, הוא מחשב בענייני העולם, ויקרא בלשונו וליבו בעניין אחר, או שיחשוב להתכבד, איך קולו ערב, כדי למצוא חן בעיני בני אדם לקבל מהם שבח, אז אין עבודתו אמת. כן? אמרנו שאמת יכולה להיות אך ורק מתי? אמת יכולה להיות אך ורק כאשר כל העולמות קשורים בקשר אחד. ואיפה מתבצע הקשר הזה? איפה יכול להתבצע הקשר הזה? מהו הכוח המאחד את כל העולמות כולם? כדמות הענפים המרובים שקשורים לשורש אחד, זה בנקודת הלב. רק שם בנקודת הלב מתבצע אותו ייחוד עליון, שכל הענפים וכל הפעולות קשורים אך ורק למקום ולמרכז אחד. כמו שאמרנו, לא לב, לולב. כן? שיש לו רק לב אחד, לשם יתברך. רק כשמגיעים לנקודת האחדות הזו, אז כל הפעולות כולם מקושרות, כן? לכוונה אחת, לרצון אחד פשוט, כן? אבל כאשר הוא לא מגלה את נקודת הלב הזו, כאשר הוא לא מגיע לזכות הלב הזו, בהכרח יש בו הרבה רצונות. יש בו 4 רצונות, יש בו 5 רצונות, יש בו 10 רצונות, כן? יש בו הרבה רצונות. כן? בעיקר בשנה מתברגל או שעכשיו אתם אומרים, כן, אז אין עבודתו אמת. והוא מאותם שנאמר להם, במצב הזה הוא מאותם שנאמר להם בנביא, קרוב אתה בפיהם, קרוב אתה בפיהם, כלומר אתה מתלבש בדברי פיהם, כן? בפיהם אתה רוממות אל בגרונם, כן? אתה, הם מרוממים אותך בגרונם, בפיהם, ורחוק מכליותיהם. מנקודת הלב הפנימית. פה נקודת הלב הזו שדיברנו עליה כל הזמן, שהיא הכוח המאחד את הכל לרצונו יתברך, זה קרוי פה כליות. כן? כליות זה גם מלשון כלי, כן? או כליה, או כליה, זה כליה. כלומר, זה הכלי שבתוכו אור השם מופיע. זאת אומרת, נקודת הלב הפנימית הזו, זה נקודת המשכן, או נקודת החיבור בין האדם לאלוקות. זאת אומרת, כל עוד האדם לא מתקרב לנקודת הלב הזו, כן? הקדוש ברוך הוא בעצם רחוק מן האדם הזה. הוא רחוק מן האדם הזה. הוא לא מרגיש את הנוכחות האלוקית, כן? בתוך חייו, באופן ברור, כן? שזה נבואת אדם הראשון, כן? לעומת נבואת משה. נבואת אדם הראשון זה ההתהלכות עם השם יתברך באופן מוחלט, כמו שאדם מתהלך עם כספו, כמו שאדם מתהלך עם גופו, כן? לגמרי ברור לו שיש לו גוף, יש לו בית, יש לו זה. הממשות של העולם הזה, כן? כל כך ברור לנו, כל כך מוצע, כל כך ודאי. אדם הראשון, נבואתו, כן? הייתה בעצם ודאות מוחלטת של מציאות השם יתברך. השם היה מתהלך איתו בחיים. ממש, לגמרי. נבואת משה רבנו זה נבואה באמצעות החוכמה, כן? שבעצם רצון השם מתלבש בתוך חוכמת משה, ועל ידי זה מודיע לו הודעות בפרטות, כלומר כל תורת משה, כל ההלכות, כל פרטי המצוות, כן? זה התלבשות דבר השם בתוך החוכמה, כן? אצל אדם ראשון זה אפילו היה מעל החוכמה, זה היה לגמרי טבעי, כמו ילד קטן שחי בטבעיות בלי שכל, כן? זה היה המציאות של התגלות רצון השם בנפשו של אדם ראשון. כן? בלי שום תיווך של חוכמה, ממש. החוכמה לא בכלל, לא חלקה מקום לעצמה, כן? לא. כן. מה שאין כן אצל משה רבינו, נבואה דרך חוכמה, זה נקרא, עמדו וישמע מה יאמר השם. שהוא עומד ומאזין, התבוננות. זה משהו אחר קצת, כן? נבואת אדם ראשון, פיל פלאים. כן, בכל אופן, ככל שאנחנו מתקרבים לנקודת הלב, אנחנו מתחילים לגלות את יסוד הנבואה, כלומר שזה התלבשות, אם זה נבואה, אם זה רוח הקודש, כן? התלבשות רצון השם בתוך הלב. זה ממש חיים. כן? חיים אמה למוצאיהם. כלומר, זה ממש מדרגה של חיים, להתהלך עם השם יתברך. כן? מדרגה מאוד מיוחדת. בכל אופן, מי שרחוק מליבו, כן? מי שרחוק מליבו, הרי מציאות השם מתלבשת בו רק ב... הייתי אומר, רק בפיו, רק בחיצוניות, כן? עומד מול הקיר ומתפלל, משמיע בפיו מילות של תפילה, אבל ליבו רחק ממני. וזה עניין של כליות. קרוב אתה בפיהם, ורחוק מכליותיהם. אמרנו, כליה, כלי, השם, כליה, גם מלשון כול, כלל, כלל, מלשון כוליות. כן? כמו שבארמית אומרים, כליה, כוליה. כן? כוליה. כן? כוליות, כלליות. הכליות הם יסוד הכלליות שלנו. כתוב ששני כליותיו של אברהם אבינו נעשו לו כשני קדים, והיו נובעות ומלמדות תורה. כשתי קדים. אם גם שומעים שוב, את הקד זה כלי. הקד זה כלי. כן? כן? שני כליותיו נעשו לו כשתי קדים. והיו נובעות ומלמדות אותו תורה. אם כן, נקודת הלב זה נקודת הקשר, קשר הזהב שבין הבורא לבין האדם. אמר הנביא, קרוב אתה בפיהם ורחוק מכליותיהם. כן? לכן, לכך, לא לכן, אלא לכך, למטרה זו, כדי להגיע לאותה מדרגה של עבודת הלב, לכך אנו מתפללים ותאר ליבנו לעובדך באמת. שנעשה כל עבודתנו באמיתות, ולהאמין בלב ונפש חפצה, ולא מפני אנשים, ולא בשביל ממון, או רעות רוח. כן? נחזור, ותאר ליבנו לעובדך באמת. זאת אומרת, בנקודת הלב ההיא מופיע בעצם בחינת העבדות. כן? מה זה עבדות? מה זה עבדות? כן? כשמגיעים לנקודת הלב הזו, יש לנו רצון אחד פשוט לעשות רצונו יתברך. כן? ובנקודת המפגש בין רצוננו לרצונו, בעצם מופיע עבדות. מה זה עבדות? עבדות זה מישון עיבוד. כלומר, אני לוקח, למשל, חומר גלם כמו עץ או אבן, ובאמצעות כוח האומנות שבי וכוח הגוף, אני מאבד את חומר הגלם והופך אותו, נותן לו צורה, נכון? אם אני רוצה שבול העץ הזה יהפך לשולחן, הרי אני בעצם מאבד אותו, נכון? יש פה מפגש בין חומר הגלם לבין כוח האומנות שלי. המפגש בין שני הדברים האלה יוצר מצב של עיבוד. אנחנו מאבדים, לוקחים דבר גלמי, ומאבדים ומקנים לו צורה חדשה. כל העניין של העבדות, כן? יש ביטוי שנקרא, כן? יש מאמר של רבי ירוחם ממיר, כן? המאמר נקרא בכוח העיבוד והתעשייה. אז הוא אומר שכוח העיבוד של האדם זה לקחת, למשל, גרגר חיטה אחד, ומכוחו להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. אתה לקחת גרגר חיטה, ומה יצא לך מהגרגר חיטה? תודה. אתה לוקח כוס מים, מה יוצא לך מכוס מים? ברוך אתה השם שהכל נהיה בדברו. זה כוח העיבוד והתעשייה. זאת אומרת, יש בית יוצר בתוך האדם, זה הלב. שהלב הזה, שהוא נפגש עם רצון השם, הוא מאבד אותו למה? לרצונו התברה, לרצונו שלו. עשה רצונו כרצונך. זה נקרא עיבוד. עבדו את השם בשמחה. שכל עבודת האדם תהיה בעצם עיבוד בלתי פוסק של רצונו התברך, להושיב אותו בתוך הכלים. להושיב אותו בתוך המחשבה שלנו, כן? ליצור את הזיקה בין מחשבתנו לבין רצונו, להושיב אותו בתוך המחשבה, להושיב אותו בתוך הנפש, כן? שיווצרו מידות טובות מכוח המפגש שלנו עם רצונו התברך, בתוך המעשים, שזה המעשים הטובים וכן הלאה. זאת אומרת, ותהר ליבנו לעובדך באמת, שנגיע למצב כזה שרצונך יפגוש אותנו איך? יפגוש אותנו דרך ובאמצעות נקודת הלב הפנימית. אבל שנקודת הלב הפנימית היא לא מזוקקה ולא מתוהרת, אז רצונו יתברך פוגש אותנו רק בחיצוניות. ומזה יוצא הנעת שפתיים. ראינו? הנעת שפתיים, גופו אל הקיר, אבל ליבו בעיסוקים אחרים. לא נוצר נקודת מפגש שלמה, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. אין, כן? התלבשות של השכינה, כן? אין את היחס, כן? אין את היחס הנכון בין האלוקות לבין נפש האדם, כן? אין התלבשות נכונה. ועשו לי שכינה, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. נחזור, ותהר לי בנו, זו הבקשה, ריבונו של עולם. נמאס לנו להיות בחוץ. נמאס לנו להיות בחוץ. כן? כלומר, כדי שהאדם יתפלל, קודם כל אנחנו לומדים שתי דברים, ועל זה אנו מתפללים. קודם כל לומדים שתי דברים. אחת, שבלי תפילה אי אפשר להגיע למדרגה הזו. אין מצב. אין. אי אפשר להגיע בלי תפילה ומעומק הלב למדרגה של טהרת הלב. אין דבר כזה. להגיע לאותה נקודה פנימית, לאותה נקודה אחדותית, אנחנו חייבים שהקדוש ברוך הוא ירים אותנו לשם. כן? דומה מאוד למה שנאמר במסיעת ישרים, הוא פשוט הוא שאין האדם יכול להינצל מיצר הרע לבד. שנאמר, צופה רשע לצדיק, הוא מבקש להמיתו. השם לא יעזבנו בידו. י' כ' ו' כ' לא יעזבנו בידו. כלומר, הוא צריך עזר אלוקים עוד מאוד עליון, כדי בכלל להימלט מיצר רע. אותו דבר גם פה. יצר רע שוכן בתוך הלב, בנקודת הלב הפנימית הזאת, בדרך אל הלב, הוא מאוד מאוד חזק. זה יצר רע רוחני. יש יצר רע גשמי. זה יצר רע שגורם לנו לכל הנפילות החיצוניות. כן? זה יצר רע גשמי. דיברנו מקודם על שני סוגי יצר רע. כן? שתי הבחינות. כן? שהמסיעת ישרים דיבר עליו בחושך הלילה שגורם שתי מיני מכשלות. האחד שלא יראה מה שלפניו כלל, והשני שיחשוב על אדם כאילו עמוד ועל עמוד כאילו אדם. זה יצר רע שנמצא בתוך הלב. הוא הרבה הרבה יותר פנימי. זה יצר רע שהוא בבחינה של תלמיד חכם. לעומת יצר רע תחתון יותר, הנמוך, שהוא נקרא, כן? זבוב. כן? או עם הארץ. כן? עם הארץ. זה יצר רע שמכשיל אותנו בתאוות פשוטות. כן? תאוות פשוטות, יצרים פשוטים. אבל יצר רע שנמצא בתוך הלב, זה יצר רע שיש לו חוכמה. כן? זה חוכמת יוון. חוכמת יוון. כן? חוכמה. יצר רע שמתלבש בחוכמה. כן? ממש. כדי להתמודד, כן? על זה נרמז בפרשת ניצבים, כן? ומל השם את עורלת לבביך. כן? יש מלתם את עורלת לבבכם, ויש ומל השם את עורלת לבביך. שואל השם ישמואל, תחליט, מי מל? הוא או אנחנו? אומר השם ישמואל, כל מה שאנחנו יכולים למול בכוח הבחירה זה רק את יצר רע התחתון. את כל ההופעות היותר חיצוניות שלו. אבל יצר רע הפנימי שמשכנו בתוך הלב, כן? מה שאמרו חז"ל, יצר רע דומה לזבוב ויושב על מפתחי הלב. יצר רע הזה, האדם לא יכול בשום אופן לטפל בו. הוא רק יכול להרגיש את מה? הוא רק יכול להרגיש את ה, את ה, את ה, את החסרונות האדירים שיצר רע זה גורם לו בעבודת השם. איך הוא לא מכוון לכבודו יתברך, ואיך התפילה שלו היא רק מן השפה ולחוץ. ואם האדם מרגיש, מה עושה לו יצר הרע הזה? והוא צועק מאום כדליבה, ויאנחו ישראל מן העבודה, עבודת היצר. אם הוא צועק, וישמע אלוקים. את צעקתם. אז שמענו שתי דברים. קודם כל, אי אפשר בלי תפילה. אי אפשר בלי תפילה להגיע למדרגה של תהר לבבינו. דבר שני, אי אפשר להגיע לתפילה כזו, אלא אם כן האדם מרגיש את עומק המצוקה שיש לו בעבודה שהיא לא לשם שמיים. כבר נמאס לו להתפלל ששפתיו נאות ופניו אל הקיר, אבל ליבו בעיסוקים אחרים. נמאס לו, כבר לא מוכן להתפלל תפילה כזו יותר. הוא לא מוכן. כן? ממש לא. ואז מתוך מצוקה פנימית ומתוך מועקה פנימית, שבעתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות, מתוך מצוקה עמוקה, הוא זועק לשם יתברך, תציל אותי מהעבודה הזאת. זה עבודה בעיניים, זה לא עבודת השם. תציל אותי מזה. אז יש סיכוי שהוא יפנה בתפילה, ותפילתו תשמע. קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. כן? שהוא צועק מנקודת האמת הזו, מתוך עומק המצוקה הזו, תפילתו נהפכת ללחצן מצוקה. והקדוש ברוך הוא שומע. פלא פלאים. זה שני דברים שלמדנו מפשטות דבריו כאן. כן? נחזור לזה. לכן, או לכך, למטרה זו אנו מתפללים. זה נקרא לכך. כן? לכך, למטרה זו, לשם כך, אנו מתפללים להגיע לאותה נקיות הלב, לכך אנו מתפללים, ותאר ליבנו לעובדך באמת, לעבוד אותך בכוח האמת, כן? באמת, לעבוד אותך באמצעות האמת שבליבנו, באמצעות אותו הרגש פנימי שבלב, יקר, ששם יש רק דבר אחד, לעשות רצונך חפצתי, כן? תזכה אותנו לאותה נקודת לב, שכל עבודתנו תהיה מתוך ההרגש הברור של אהבת האמת, כן? לעובדך באמת, שנעשה כל עבודתנו, כן? שנעשה כל עבודתנו באמיתות, ולהאמין בלב ונפש חפצה, ולא מפני אנשים, שימו לב, לסלק את כל המניעים החיצוניים, לא מפני אנשים, ולא בשביל ממון, או ראות רוח. כן? מה זה ראות רוח? זה מובא מקהלת, נכון? ראיתי כל המעשה תחת השמש, הכל הבל וראות רוח. כן? שם פרשים המפרשים, מאוד מעניין, כן? רוב המפרשים מפרשים, ראות רוח זה מלשון רעוע. רעוע שביר. רעוע נשבר, כן? לרועע, תרועה, שבירה. ראות רוח זה בעצם מה שנקרא ולא נלד, לא ניגע לריק ולא נלד, לבהלה. כלומר שתולדות מעשינו לא יהיו בלתי קיימים ונשברים ורעועים. כלומר, אם אדם עובד את עבודת השם שלו לשם שמיים, כל הבניינים שהוא בונה, הכל יישבר. וגם הדתיות שלו בסופו של דבר יכולה להישבר. ומה הפלא שהרבה עוזבים את התורה? מה הפלא? אדרבה זה מעיד על אמת מאוד עמוקה. זה הרבה יותר אמיתי מאדם שכל בנייניו הם שקר, והוא כאילו מתפלל. סליחה, לא אמרתי שום דבר, אני לא בא לעודד עכשיו אנשים לעזוב את הדת, אבל אדם צריך לעשות חשבון עם עצמו ולהבין. שלפעמים אנחנו צריכים מאוד מאוד להעריך, אם כי זה מאוד מאוד כואב שאנשים נאלצים לעזוב את הדת בגלל שלא מרגישים את אמיתיות העבודה, כן? ומחליטים שטוב להם יותר לעזוב את הדת מאשר לרמות את עצמם. אבל מצד האמת יש פה גרעין אמת מאוד גדול, הם לא רוצים לעשות שקר בנפשם, וזה אומר שנקודת הלב שלהם, כן? יותר פעילה, הם מרגישים שהם רוצים להיות אמיתיים. אז הם לא רוצים ללבוש אדרת שיער למען כחש. הם לא רוצים להיות שקרנים, לא לשקר את עצמם ולא לשקר את החברה. לא שאבא שלהם יחשב שהם צדיקים, ולא שהמורה שלהם יחשב שהם צדיקים, ולא שהחברים שלהם יחשבו שהם צדיקים. לא, הם אמיתיים מספיק כדי לנפץ, כן? ולהפיל את כל הבניין החיצוני, ולעשות עבודה פנימית. ואם לא ירדפו אותם בכל מיני האשמות שווא, כן? אז הם יצליחו להשלים את המהלך הזה, ויחזרו הביתה ביתר שאת. בצורה אמיתית הרבה יותר. אתם מבינים? זה הכוונה של ראות רוח. שאדם שלא עובד בצורה אמיתית, אדם שהוא בעצם חלוק על הקדוש ברוך הוא, כן? כמו שאמרנו, הוא במציאות של שתי רשויות, בחיצוניות הוא עובד אותו, אבל בליבו לא, אדם כזה שחי בשתי עולמות, כל הבניינים שלו הם בניינים של ראות רוח. זה רעוע, זה שביר, זה שברירי, בסופו של הבניין הזה ליפול. זה נקרא ראות רוח.
זה
רע לו. כן, רע לו. זה אותו דבר. כי מכיוון שזה לא בניין אמיתי, אז רע לו. כן? בגלל שזה לא בניין אמיתי, אז רע לו בסופו של דבר. כמה שהוא נסה לשקר את עצמו ואת האחרים, אבל סוף סוף בתוכו, נקודת האמת, לא נותנת לו אפשרות לסמוח בדברים שהוא עושה. במצווה שהוא מקיים, בתפילה שהוא מתפלל. אמת. אמת. כן. לא נלד לבעלה. כן.
אבא אמר שיש שני סוגי יצרים.
שתי סוגי יצרים. כן. לא, אנחנו יכולים להרגיש שהפנימי ממרר את חיינו וגורם לנו עבודה שקרית. אנחנו לא רוצים להיות יותר שקרנים. זה אנחנו כן יכולים להרגיש. אנחנו יכולים להרגיש מה הוא עושה לנו. על ידי תפילה. כן. זאת אומרת, אנחנו יכולים רק בעצם לעורר, כן? לעורר את צערנו על הדבר, להרגיש מה הוא עושה לנו, איך הוא מכתים אותנו, איך הוא מפיל אותנו, בחוסר ישרות, בחוסר אמיתיות. כן? והכאב העצום הזה הוא מעורר את התפילה. כן. אבל לטפל בזה אנחנו, ואז אנחנו מזמינים את הקדוש ברוך הוא לפעול, כן? ואז הוא מל את עורלת לבבינו. לא השלמנו מקודם, לא אמרנו מה שהשם ישמעאל אומר. כן? אז באמת הוא אומר שהעניין של מלתם את עורלת לבבכם זה כנגד העבודה החיצונית של היצר, ששם יש לנו אפשרות בהחלט לעשות תקנות, סייגים, הרחקות, אפילו לטפל, לחדול עם מעשינו, מעושק ידינו. אבל הבחינה הפנימית של יצר הרע, על זה נאמר, ומה לשם את עורלת לבבך. שזה כנגד עורלת הלב, היותר פנימית. כן. יש מלתם את לבבכם, ומה לשם את עורלת לבבך. יש לב, יש עורלת הלב. עורלת הלב זה הבחינה של יצר הרע הפנימי, הרוחני. כן, בחינה מאוד נסתרת ונעלמת, שאין לאדם אפשרות לטפל בו. רק יצר הרע, רק הקדוש ברוך הוא יכול לטפל בו, ואנחנו מזמינים את ריבונו של עולם. כמו ילד קטן שלא יכול על הילד שירביץ לו, אז למי הוא קורא? הוא קורא לאבא. אבא ירביץ לי. ואז אבא הגיבור והגדול בא, וסוגר עניין עם זה שירביץ לו, שהוא חזק ממנו. כן, זה הרעיין. אי אפשר בלי תפילה. מעשים טובים זה טוב, מעשים טובים שאדם עושה יכול לקדם אותו בעצם לאותה מדרגה שהוא מצטער על מה שהיצר הרע עושה לו בבית. כן? יש ביטוי בחז"ל. ראה מה שעשה לו בבית, ראה מה שעשה לו בשדה. כן? ויפן כה וכה, כך נאמר על משה. כן? ויפן כה וכה, ויער כי אין איש. מה זה ויפן כה וכה? ראה מה שעשה לו בבית, ראה מה שעשה לו בשדה. חז"ל אומרים, מה עשה לו בבית? כן? אותו מצרי שהיכה את היהודי בשדה, מה הוא היה עושה לו? מכה אותו. עם המקל. מה עשה לו בשדה בבית? בעל אשתו, השם ירחם. זה שני הבחינות של יצר רע. יצר רע שמכה אותנו בשדה, בחיצוניות, ויצר רע שמכה אותנו בבית, שבא על נשמתנו, השם ירחם. כן? זה נקרא בעל אשתו, שהוא בעל נשמתנו, כן? שהוא פועל בסתר סתרים, בתוך הבית, בין ארבע קירות, זה הפעולות שהוא עושה בפנימיותנו. אז אם אדם באמת פונה כה וכה, ומתבונן מה עושה ליצר רע, מכוח זה הוא מרים את מתאו, כן? כתוב שמשה רבנו הרג אותו במה? בשם המפורש, אתם רואים? הוא לא הרג אותו בידיו, כי אי אפשר להרוג את היצר הרע הזה בידיים ממש. אנחנו צריכים לנקוט בשם המפורש. זה מה שכזה, זה תשובה לשאלתך. ברמה המוסרית הפשוטה, אנחנו צריכים להרגיש את הקושי העצום ואת המרירות שיש לנו בזה שהוא מאמלל אותנו. ואז לפנות לשם יתברך בתפילה. אז כוח המעשים, כן? שאנחנו עושים מעשים טובים, כן? אנחנו יכולים שהמעשים האלה יעוררו את הרגישות שלנו לראות מה הוא עושה לנו בבית ובשדה. כן. כי הרי מצווה גוררת מצווה, כן? אז אפשר להגיע לאותה רגישות ומכוחה להגיע לתפילה. כן. כן. סוף סוף, כן? התכלית של כל הפעולות המוסריות שלנו זה להגיע לתפילה. סופו של דבר להגיע לתפילה. כן. כן. לאל גומר עליי. את מה שאני התחלתי, הוא גומר. הוא גומר עליי, על בסיס מה שאני פעלתי, אז הוא משלים. בדרך שאדם הולך, מוליכים אותו. התפילה היא משלימה את הכל. התפילה היא הקשר בין ההשתדלות הבחירית שלי לבין הפעולה האלוקית. כן? לכן גם תפילה זה משון תפילין. קשר. נפתולי אלוקים, נפתלתי, נתקשרתי בחוזק עם אחותי, וגם יכולתי. כך אומרת רחל. כן? אז תפילה זה קשר. הוא מקשר בין העבודה הבחירית לבין ההזמנה של הכוח האלוקי. זה מה שעושה התפילה, כן? התפילה היא באה על גבי, היא לא באה במקום. היא באה על גבי ההשתדלות הבחירית של האדם. כן. כן. מה זה? יש גרעין אמיתי.
לא,
לא, לא, לא. מדובר על אנשים שחיים בשקר הרבה שנים. ולפעמים מרגישים גם שהסביבה שהם חיים בתוכה חיים בשקר. זאת אומרת, זו פעולת הצלה, אמנם קיצונית, אבל זו פעולה שהיא באה אחרי תקופות ארוכות של שאותו אדם ראה מסכת שקר שלמה, גם אצלו וגם אצלכם. בדרך כלל, זה לא כך, זאת אומרת, אם הבוקר לא התפללתי במניין, כי קמתי מאוחר, אני לא אזרוק עכשיו את הכיפה. אני משתדל להגיע מחר בזמן, אתה מבין? פה מדובר על מסורת ארוכת שנים של שקר. שאדם לא עושה דבר כדי לתקן את זה. והוא רואה גם בסביבתו שאנשים נוטים לשקר, ונוטים להגדיר את עצמם על פי חיצוניות. יש מצבים שלא יכול לעשות את הדבר הזה יותר, הוא פשוט, כן, מעיף מעליו את כל הלבושים האלו, כדי להגיע לנקודת האמת ולהתחיל לראות איך אני בונה את הדתיות שלי מאותה נקודה אמיתית. אולי אין לו מילים, אין לו מילים עדיין. הוא ילד, הוא נער, הוא לא יודע. הוא לא יודע מה קורה, כן? ליבה לפומה לא גליה, הלב לא מגלה לפה. הוא לא יודע מה להגיד. המחנכים צריכים להבין. הם צריכים לרדת לעומק נפשו ולהבין מה מניע אותו, כן? לשבור את הכלים. המחנכים צריכים להבין מה גורם לנער בגיל ההתבגרות, כן? להתנהג בצורה שהוא מתנהג בכלל, לאו דווקא ביחס לדעת. אז המחנכים צריכים להבין, לרדת לעומק, כן? התופעות האלה, ולהבין, הוא מתנהג כך בגלל שהוא רוצה עצמאות, הוא מתנהג כך בגלל כך, בגלל אחר. לקחת את הגרעין החיובי, ולמד את הילד איך לבטא את זה. איך לבטא את הגרעין החיובי הזה. בדרכים נכונות, על פי המוסר, על פי התורה, וכן הלאה וכן הלאה. אבל התופעה כשלדה עצמה היא מרמזת על איזשהו שבר, שמעיד על אמיתיות, שהאמיתיות לא יכולה לסבול את המסכה. האמיתיות קורעת את המסכה. לא יודע, אני מדבר על גרעין האמת, אני לא אומר שוב, אני לא באתי עכשיו להגיע, לכן אמרתי, אני לא בא עכשיו להגיד לכל מי שמרגיש לא אמיתי, להפסיק להתפלל, וכמו שאמרתי, להפסיק מצוות, לא אמרתי זה. רק אמרתי שכאשר אדם מרגיש לא נוח עם הפעולה החיצונית שלו, זה מעיד על כך שמידת האמת שבקרבו מבקרת את החיצוניות, כי החיצוניות היא תופס מקום יותר מדי גדול. זה הכל, כן? אז לפעמים זה בא לידי ביטוי בצורה קיצונית, כמו שאמרנו, אבל זה קורה לכל אחד, כל אחד מאיתנו שהוא אדם ישר, זה קורה לו. אתה מבין, הוא מתפלל שבוע בלי להתכוון, הוא מתחיל לשאול את עצמו שאלות, מה קורה איתי? למה לא אמיתי? זהו, הוא מתחיל להתפתח איזשהו תהליך פנימי של התבוננות. זה הרגע מור. כן, לא באתי להצדיק את הפעולה הזו, שם ירחם, מה לעשות?
זה גם חוזרים בתשובה
אחרת. נכון. נכון. כן, זה נכון מאוד. זאת אומרת, אנשים רואים שכל הפתרונות למיניהם, כל ה-New Age-יות שלהם, בעצם לא מביאה, כן? לאותו סיפוק פנימי שנקודת האמת מצפה לו, נכון? גם שם זה בא מכוח האמת הפנימית, כן? שגם הפתרונות האלטרנטיביים למיניהם לא סיפקו את נקודת האמת הנפלאה שמופיעה במיוחד בדור הזה, כן? מה שכותב הרב קוק, שהדור הזה יש לו תביעת אמת מאוד מאוד חזקה, כן? לכן הוא לא נעצר, בשום דבר הוא לא נעצר. הוא לא נעצר לו ביונג, הוא לא נעצר לו בפרויד, הוא לא נעצר לו בתיאוסופיה, הוא לא נעצר בשום דבר, לא בתורות המזרח. הוא חותר קדימה. זאת אומרת, כל תפיסה חלקית מקבלת משוב מנקודת הלב שמבקר אותה, והוא ממשיך הלאה. טוב, היהדות צריכה להכין את עצמה כדי באמת שתהיה בית בטוח ופתוח לאותם מחפשי אמת. אבל אם אותם מחפשי אמת מדבקים על דלתי היהדות והם רואים שם כל מיני... לאן ילכו אותם אנשים? זאת אומרת, יש לנו תפקיד מאוד מאוד גדול להכין את היהדות, כן? זה נקרא בית יהודי. כמו בהודו, שמטיילים שם, אז יש להם גם בית יהודי. בבית היהודי מציעים להם את האלטרנטיבה. עכשיו ראיתם את הגורואים, עכשיו הייתם פה, הייתם שם, עשיתם יוגה, עשיתם פה. עכשיו בואו תיפגשו עם פנים מהירות של יהודי. אם זה חבד, או אם זה לא יודע מי זה שם, לא משנה. כן? ויש להם אפשרות לעמוד ולהשוות בין החוויה ההודית לבין החוויה היהודית, כן? כן? בית ובונה אחת, זאת אומרת, כן? כל היום כולו הוא עשה טרקים והתבודד שם במקדשים, והנה עכשיו הוא בא לבית היהודי. יש לה אפשרות להשוות בין שתי סוגי האנרגיות האלו, להחליט מה מתאים יותר לנשמתו, ורבים חוזרים בתשובה דווקא המקומות האלו, מאוד מעניין. כן? ועושים את זה בחוכמה. אנחנו באמת צריכים להכין את היהדות כולה, שבהם בבחינה של בית פתוח ובית יהודי, בית חם, כדי שאנשים יוכלו למצוא את מקומם. ולא לחשוב שהיהדות זה עוד איזשהו מנטרה, עוד איזשהו, כן? משהו כזה חיצוני. כן. מה זה? יצר הרע, מה?
יצר הרע פנימי.
כן.
שאנחנו מנסים לדבר בו בעזרת התפילה, הוא גם משתלט על התפילה.
אז מה אתה שואל? אז מה שואלת?
מה עושים?
מה עושה?
מה אנחנו עושים כדי שהיצר הרע לא ישתלט על התפילה? כי אם התפילה זה התרופה, הוא יכול להשתלט על התרופה, אז...
אתה, אין פתרון אלא סבל. כלומר, ככל שאדם סובל יותר, כך כותב הרב קוק, ככל שאדם סובל יותר מן הגאווה, כך הוא יותר יודע לסנוע אותה. כן? ברגע שאדם סובל מספיק, הוא לא יתלבש לו בתפילה. סורו מני פועלי אבן, כי שמע השם, כל בכי. זאת אומרת שמגיעים לנקודת מצוקה ואיסורים מסוימים, היצר כבר לא יכול להתלבש בתפילה. לא יכול יותר. סורו מני פועלי אבן, כי שמע השם כל בכי. יש כל בכי כזה, זה נקרא נער עברי בוכה, כן? שאדם מגיע באמת לבכי הפנימי הזה, כן? היצר רק כבר לא יכול להתלבש. לא יכול. מה לעשות? כנראה שצריך להגיע למצוקה מאוד גדולה. כל עוד לא הגענו למצוקה קיומית של ממש, יש עדיין אפשרות שבאמת הוא יתלבש בתוך התפילה, ויפריע את תפילתנו. זה נכון. אתה צודק. עלית פה נקודה מאוד מאוד רגישה. זה נכון. כן. כנראה אנחנו עדיין לא מספיק סובלים מהמציאות הזו. לא מספיק סובלים מהמציאות הזו. יש לנו עוד במה להתנחם. העולם החיצוני עדיין מציע לנו דיווידנדים. עדיין מציע לנו כל מיני פתרונות. אפשר להסתדר גם בלי בית המקדש. אפשר להסתדר. מתי ייבנה הבית? שיחשפו תכלית הכוסף. שיחשפו תכלית הכוסף. כן. כל עוד אפשר להרגיש, כל עוד מרגישים שאפשר להסתדר בלי בית המקדש, בלי נבואה. נבואה, בסדר, נבואה. בית מקדש, עיקר שיש לי את הבית שלי. בעיה. אנחנו עדיין לא מבינים את הבחינה של אילולי תורתך שעשועי, עבדתי בעוניי. להבין שבלי תורה מתים, בלי מצוות מתים. כל עוד לא מרגישים את הרגשה הקיומית הזו, שברחקי, ברחקי ממך, מותי בחיי. שהריחוק מהשם יתברך זה מוות של ממש. מוות, ממש מוות. יותר גרוע מוות. יותר גרוע מוות הגוף. כל עוד לא מרגישים את זה, כל עוד העולמות החיצוניים מנחמים אותנו בהבל, אנחנו חוקים מהתפילה הזו. חוקים. בסית רעך רוצה, היצר הרע, רוצה שאנחנו נתנחם בעולמות החיצוניים. הוא ייתן לנו בריאות הגוף, הוא ייתן לנו בית יפה, הוא ייתן לנו אישה יפה, הוא ייתן לנו לתפקיד נהדר שנותן לנו הרבה כבוד. העיקר שלא נשאל איפה השם. שלא נבקש את הבית. הוא ייתן, הוא יסדר אותנו נהדר בעולם הזה. גם מבחינה רוחנית הוא יסדר אותנו. עם כל העבודות זרות של תרבויות המזרח. כן? הוא יסדר אותנו. זה נהדר. אנחנו נתחבר לאמא האדמה, נתחבר לאמא הקוסמית אפילו, נתקשר עם מלאכים, הכל בסדר. רק לא נבקש את השם יתברך. זה פילה פלאי הדבר הזה. אנחנו צריכים למחות כנגד זה. אנחנו צריכים להגיד לכל מה שמציע לנו יצר הרע. לא! אנחנו רוצים את השם יתברך. רוצים את מלכנו. אבל לאט לאט, ברוך השם, אנחנו... נמאס לנו, אנחנו מואסים בשקרים, לאט לאט. מאסנו כבר בכמה שקרים, ברוך השם. צריך למאוס עוד בכמה שקרים נוספים. כן. אם כן, ככל שיתברר לנו יותר ויותר, שאין לנו שיעור אלא התורה הזאת, שאין לנו תקווה, אלא הפנייה לשם יתברך, ככה תצא מגרוננו תפילה גדולה. וכך גם נזכה לסייעתא דשמיא. ודאי, ודאי. כן. ותאר ליבנו לבדך באמת, שנעשה כל עבודתנו באמיתות, ולהאמין בלב ונפש חפצה. ולא מפני אנשים, ולא בשביל ממון או ראות רוח. וזהו שנאמר, אם תשוב עד שדי, תיבנה. אתם רואים, זה מאוד מתאים לעניין של ראות רוח. ראות רוח זה כנגד החורבן, ראות, ראוע, כן? וכנגד זה נאמר, אם תשוב עד שדי, תיבנה. שאין מחשבה חוצצת, אם תשוב עד שדי, שזה נקודת הלב שלך, מעניין שהוא קורא לזה שדי, אם תגיע עד נקודת הלב שלך, אם תשוב עד שדי, כן? תיבנה. כלומר, אם תגיע למצב שאין מחשבה חוצצת בינך ובין שדי. כן? אין מחשבה חוצצת. למה אין מחשבה חוצצת בינך לבין שדי? כי כל הקשר בינך לבין שדי מתבצע ומתקיים איפה? כן? בתוך נקודת הלב. אז שם כבר לא יכול שום דבר לחצוץ, נכון? מה נאמר על זה? אוי לו למי שמטיל תליתו בין ארי ולביאה בשעה שנזקקים זה לזה. שנקודת הלב של האדם נזקקת לבורא, שום דבר לא יכול להיכנס שמה. כלום לא יכול להיכנס שמה. כן? זה נקרא, אם תשוב עד שדי. מה? שום דבר. או, דיוק יפה מאוד, כן? לא רוצה להגיד את זה בהתחלה, כי זה לא היה שייך לענייננו, רצינו רק לציין את היותו שייך לבחינות פנימיות. אז אמרנו מפתח לב, ותשב אתה מדייק יפה, כן? שאמרו חזל בדייקה, אמרו, יצר הרע דומה לזבוב, יושב, דרבה. יצר הרע דומה לזבוב, יושב על מפתחי הלב, יושב על הפתח, כן? אבל פנימיות הלב זה לא שייך אליו בכלל, כן? לכן הוא אומר כאן, הפסוק אומר, כן? הפסוק באיוב, אם תשוב עד שדי, תיבנה. אם מערכת היחסים שלך עם בורא עולם יהיה בנקודת הלב, כן? למה זה נקרא שדי? ננסה להבין. למה זה נקרא שדי? ננסה להבין בדקות הספורות למה זה נקרא שדי.
זה
עולה. למה זה נקרא שדי? למה נקודת הלב נקראת שדי? אם תשוב עד שדי, תיבנה. זאת אומרת, כל הבניין מתרחש, איפה מתרחש כל הבניין? כל הבניין מתרחש בנקודת ההשקה שבין הלב לבין בורא עולם. למה זה נקרא שדי? הרי שדי זה ביטוי להגבלה, נכון?
שאמר לו
למה די. אז למה זה נקרא שדי?
שעד לפה יכול להפריע,
מפה... אתה אומר שזה נוגע לעניין ההפרעה של יצר הרע. עד לפה יכול להפריע. זה יפה, חסידי. מה אתם אומרים עוד? לא, זה יפה. זה יפה, כן. אז אתה אומר מה שהוא אומר. כן? זו כן מזוזה, זוז מוות. כלומר, נקודת החיבור שבין הלב לבין בורא עולם, היא מרחיקה, כמו שאתה אומר, הנה הוא הוסיף ואמר שזה העניין של המזוזה, מה אתה אומר? יפה מאוד. מה אתה מקובל, תגיד?
לא, זה...
אני לא ידעתי זה עד שלא ראיתי היום ברב קוק, מה זה שדי? אני יודע, שמעתי, שאמר לו מודי, בסדר, אז מה העניין? זה מאוד מעניין. זאת אומרת, יפה מאוד, זאת אומרת שמגיעים לנקודת הלב הזאתי, שמה, כמו שאמרנו, שמה מתפתח הקשר בין האינסוף לבין הסוף. כלומר, אנחנו סוף סוף בני אדם, עם כל הכבוד לנקודת הלב שלנו, אבל אנחנו עדיין לא אלוקים. אבל כשמגיעים לנקודת הלב, שם יש התלבשות של האינסוף בתוך האדם. וזה שדי. כן? שדי זה אמר לעולמו די ויצר את הגבולות שבתוכה הוא מתגלה. יותר, אם העולם היה מתפשט יותר, זה לא היה מאפשר לשם יתברך להתגלות כבר. אם היה מתגלה פחות, גם לא היה מאפשר, כי הכלי לא היה מתאים. נקודת הלב, זה הנקודה המדויקת ששם מתרחש החיבור הזה. זה כמו קודש הקודשים, הקרובים המאורים זה בזה. שהיו מגיעים ישראל ברגלים, היו פותחים את הפרוכת לפניהם ואומרים להם, תראו את הקרובים מאורים, ראו חיבתכם לפני המקום. זאת אומרת, נקודת הלב הזו זה ממש קודש הקודשים. זה נקודת שדי, שאמר לו למודי, זה נקודת הגבול המגבל. מצד אחד זה גבול, נקודת הלב הזו זה גבול, יש גבול בין האדם לבורא, ודאי. אבל נקודת הגבול הזו זה גבול שלא יוצר מה? הוא לא יוצר פירוד, אלא יוצר חיבור. לכן הוא קרוי גם גבול וגם גיבול. אתם מבינים? המילה גבול זה דבר ויפוחו. מצד אחד זה גבול בין דברים, מצד שני הוא מגבל בין דברים. בנקודת הלב הפנימית הזו, זה נקודת הגבול הדק בין האדם לאלוקות, אבל בנקודת הגבול הזו מתרחש החיבור הגדול. החיבור הגדול שגם אחריו האדם יודע שעדיין הוא אדם, הבורא הוא בורא. אין תשטוש בכלל. כן? זה הבניין. אם תשוב עד שדי, עד נקודת הלב הגבולית המגבלת, אז תיבנה, אז מתחיל הבניין הגדול. אז כל מה שתעשה, כל מה שיתפתח ממך, הכל יישאר לנצח נצחים. אז תיבנה. הבניין בפרטים. כן? בניין תמיד זה פרטים, נכון? מה זה בניין? בניין, דלת וקיר ותקרה. הבניין הוא בפרטים. אם תשוב עד שעדיין לנקודת החיבור הזו, אז תיבנה גם בעולם הפרטים. אז תפילתך ומצוותיך, כל מה שמתרחש בעולם הגלוי, הכל יהיה עם יסודות איתנים. איתנים. אז תיבנה. יש עוד כמה משמעויות לשדי, אבל אנחנו לא נעסוק בהם, כן? זה לא לגמרי שייך לענייננו, כן? אולי אני חוזר בי, לא שייך, זה ודאי שייך, אבל נסתפק במשמעות הקרובה הזו. וזה שנאמר, אם תשוב עד שדי תיבנה, והנה הוא מפרש, שאין מחשבה חוצצת כאשר אתה שב, אין מחשבה חוצצת בינך ובין שדי, אז תיבנה בבניין חזק בזוהר השכינה. ראיתם? כן? אז תיבנה בבניין חזק בזוהר השכינה. כלומר, המלט, אמרו לדבק כי טוב, נקודת הדבקות הזו בין האדם לבורא, כן? היא מלבישת השכינה בתוכו. שדי זה עצם הגבול, כמו שאמרנו, והגבול הזה הוא מגבל, והתוצאה מהגיבול הזה האדם זוכה לבחינה שנקראת שכינה. מה זה שכינה? זה היחס, כן? זה היחס, שכינה תמיד מציין את היחס, כן? האלוקי אל נפש האדם. זאת אומרת, האלוקות מתגלה באדם, מתעברת באדם, זה פלא עצום, כן? העיבור הזה יכול להתרחש בנקודת הלב, וזה נקרא שכינה. זה נקרא שכינה. זוהר השכינה. למה כתוב זוהר השכינה? כן? כי בעצם אתה משיג משהו מאוד חלקי מהאינסוף. הרי כל האינסוף לא יכול להיכנס בך, כן? אם הוא ייכנס בך, אתה כבר לא תהיה אתה. נכון? לכן זה נקרא שכינה, שזה מה שהקדוש ברוך הוא מאציל מהאינסופיות שלו ומלביש בלב האדם, אבל השכינה הזו אתה מבחין שהיא בעצם כמו קרן שמש, שהיא קרן, אבל השמש היא הרבה יותר מהקרן. זה נקרא זוהר השכינה. השכינה זה בחינה חלקית, היא מתלבשת בך כי הכנת למשכן, זה לבך, כן? אתה יודע, כן? שזה בא לך מעת השם יתברך, זה נקרא זוהר השכינה. כן? אחת הבעיות הגדולות בכל תורות המזרח, מה הם עשו? מה הם עשו? הם גילו את הבחינה הרוחנית, כן? הם גילו את הבחינה הרוחנית שמשתלשלת בעולמות, כן? ונמצאת בתוך הנפש, יכולה להתחבר לנפש, אבל הם ניתקו אותה מהבורא עצמו. כן? הכל נשאר בתוך מעגל סגור, כן? הם ניתקו את השכינה מהבורא. יש להם יניקה משכינה, יש להם יניקה מבחינות רוחניות שיש במציאות, אבל הם ניתקו אותה מהמקור שלה. פה, במפגש הזה שיש בין לב האדם לבורא, אנחנו מקבלים את הבחינה של השכינה, אבל ממשיכים לקשר אותה תמיד לבוראה. אנחנו יודעים מי נתן לנו. כי ברגע שאני לא יודע מי נתן לי, אני רק נהנה מהרוחניות שמופיעה, זה עבודה זרה. כן? אני מנתק, זה נקרא קיצוץ בנטיות. אני מנתק את הענף משורשו. אז פה אנחנו רואים שבמפגש הייחודי הזה, הכל נשמר כסדר. זוכרים להופעה נפלאה, שכינה, אל שדי, ויחד עם זה אנחנו יודעים שזה זוהר שכינה. אנחנו רואים שהשכינה הזו מחוברת בעצם לבורא, אנחנו יודעים, ולא נופלים בעבודה זרה. חס ושלום. כן? זה שייך גם לבניין. אותו בניין, כן? שייך גם להבנה הנכונה, של סוד ההתקשרות של הבורא בנברא, כפי שאנחנו פוגשים אותו פה, במהלך הזה, כן? אם תשוב עד שדי תיבנה, שאין מחשבה חוצצת בינך ובין שדי, אז תיבנה בבניין חזק בזוהר השכינה. לכן אמר דוד, השם יגור באותו, אולי אנחנו נצור כאן, כן, אולי, לא, בעצם נמשיך רגע נקרא את זה. לכן אמר דוד, מי יגור באוהליך? מי ישכון בהר קודשך? כן, ויש שם עוד 11 דברים, כן, בא דוד ועמידה מלכת השר, כך מופיע מסכת מכות, כן? על יסוד המזמור הזה שהוא מונה פה 11 איכויות, כן? הוא רוצה לומר פה שכל האיכויות האלה נעוצות ביסודם במה? בדובר אמת בלבבו. רק כשנקודת האמת מתגלה בתוך הלב, אז אפשר להגיע לכל האיכויות האלה. מי יגור באוהליך? טוב, צריך פה להאריך כל בחינה ובחינה. מי יגור באוהליך? מי ישכון מהר קודשך? הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו. ולא אמר דובר אמת בפיו, אלא רוצה לומר שיהיה האמת תקוע וקבוע בלב האדם. כן? אתם רואים, יש שני מיני דיבור. יש דיבור בפה ויש דיבור בלב. זה שני סוגי דיבור. אדם יכול לדבר בפה. אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, אבל בתוך ליבו, אני שונא אותך, אני שונא אותך. לכן, לפני שאדם מתפלל, הוא צריך לוודא, כן? שנשמתו מתפללת. הנשמה מתפללת תמיד. והתפילה הנשמתית היא קודמת לתפילה המעשית, החיצונית. זאת אומרת, לפני שאתה מתפלל, שאל את עצמך אם נשמתך מתפללת. כך אומר הרב בעולת ראייה. כן? הידיעה שהנשמה היא תמיד מתפללת, היא ידיעה מאוד חשובה. כי רק על בסיסה יש ערך לתפילה החיצונית. אבל אם התפילה החיצונית, דיבור הפה, בחיתוך השפתיים, הוא לא מתוך ידיעה שהנשמה היא תמיד מתפללת, הוא בתוך ליבי פנימה, כן? בנקודה העמוקה הזו, שם התפילה היא תמיד קיימת, אז התפילה החיצונית היא שוב צפצוף, כן? הזרזיר ודיבור התוקי. כי יש נתק בין התפילה, בין הדיבור הפנימי לדיבור החיצוני. זה נקרא דובר מלבבו. להבדיל רשעים, אמר נבל בליבו. כלומר, לפני שהוא מדבר בפיו, הוא אמר בליבו. זאת אומרת, הכפירה היא פנימית, בנקודת הלב, יצר הרע הפנימי הזה, הכפירה היא שמה, ואחרי זה הוא אומר בפיו. כן? יש מצבים שאדם אומר בפיו מילות כפירה, אבל אנחנו רואים שבתוך תוכו הוא מאמין גדול. בדיוק הפוך. כן? מכל מקרה, אומר לנו דוד, כן? דובר אמת בלבבו, ואמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי, שזו הגאווה שבלב, ואמרת בלבבך, שהגאווה היא מופיעה בתוך הלב, כן? ואז אתה אומר בפיך, קודם כל אתה אומר בלבבך ואחרי זה בפיך, ואמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי, אחרי זה אתה אומר בפיך כוחי ועוצם ידי, אבל אתה מרגיש שהדיבור מתחיל בפנים, כשאדם הזה מדבר אתה רואה שהדיבור אצלו מתחיל בפנים, הגאווה היא מתחילה בתוך הלב, שתגבר הגאווה בלב, אומר רוחות צדיקים, אז תתפשט עליו מכף רגל ועד ראש. אתה רואה בשפת הגוף שהגאווה היא בתוך הלב. כן. אז נחזור, בזה נסכם. הולך תביא פעל צדק ודובר אמת בלבבו, ולא אמר דובר אמת בפיו, אלא רוצה לומר שיהיה אמת תקוע וקבוע בלב האדם. לכן החסידים הראשונים, כשהיה להם מקח, היו נותנים אותו, כן, לקונה כפי הסכמת לבבם, כן, כפי הסכמת לבבם, איך שהיו מסכימים ליתן, אפילו אם היה הקונה רוצה להוסיף לו, לא היו רוצים אלא כפי הסכמת לבבם. למה כפי הסכמת לבבם בלבד? החסידים הראשונים היו עושים כל מה שלאל ידם כדי לתת ביטוי לדיבור הפנימי. יש לנו הרבה פעמים דיבור פנימי שאומר לנו אל תעשה או כן תעשה. צריך להתקשר אליו. הדיבור הפנימי מדבר בתוכנו גם היום. הרבה פעמים אנחנו מקשיבים אליו. זה כל הרעיון של הנדר. למה לא יחל דברו? מכיוון שכאשר הוא נדר, הנדר הוא תוצאה של התקשרות מה? רצון פנימי בדיבור הפה, נכון? הרי למה הוא נדר? התעורר ברצון פנימי. נכון או לא? אם כן, מה החיוב? לא ליצור את הניתוק בין אותו רצון פנימי לבין הדיבור. אתה צריך לייקר ולהעריך את התעוררות העולם הפנימי שלך. החסידים הראשונים, שהוסכם אצלהם משהו בלב, למרות שמצד הזולת הוא מחל להם על הדבר, רב ספרה, שעליו נאמר דובר אמת בלבבו, שמכיוון שהסכים לבבו למכור את השעון ב10 שקלים, למרות שאחרי זה הוא חזר והציע לו 50 ו-60 שקלים, הוא לא רצה לקבל. למרות שמצד הדין, הוא יכול. אבל למה הוא לא רצה לקבל? כי ליבו התעורר ואמר. מכיוון שליבי אמר 10 שקלים, אני לא ימרה את פי השם. כי פי השם הוא נמצא בדיבור הפנימי. והחסידים הראשונים עשו כל מה שלאל ידם כדי לתת תוקף לעולם הפנימי הזה. לא יחל דברו, לא יחלל, אומר רשי, לא יחלל את דיבורי מקדושתו. למה יש קדושה בדיבור? כי התלבש בדיבור הזה רצון פנימי. כשרצון פנימי מופיע בעולמנו, צריכים לשמור עליו מכל משמר, לתת לו ביטוי. חסידים ראשונים, איך שהיו מסכימים ליתן, על זה הם עמדו. אפילו אם היה קונה רוצה להוסיף, לא היו רוצים אלא כפי הסכמת לבבה. פלא פלאים. כמה להעריך את התעוררויות הלב הפנימיות האלו. אם רק אותה התעוררות חשודה, כן? חשודה כשגריר, כן? או כבא כוח של העולם הפנימי, כבר צריכים לתת לה כבוד גדול מאוד. צור כאן.